אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חלון גאווה עם איציק יושע.
שלום לכם מאזיני כאן תרבות, אנחנו במהדורה נוספת של חלון גאווה. היום נענה על השאלות שלא העזתם לשאול כשחשבתם איך לסביות מביאות ילדים לעולם. נספר על קבוצת אמהות מופלאה של ילדים וילדות טרנסג'נדרים ועל המסע הרגשי והגופני שהן עוברות. נספר על פודקאסט חדש שמצהיר על עצמו כסטרייט פרנדלי, ונשמע על פגישות של ראשי ארגוני הקהילה עם מקבלי החלטות בארצות הברית. המופע לא נגענו, עולה אוטוטו על הבמות, ונדבר עם אחת מכוכבותיו, טלין אבו חנה, ועם הבמאי אסף שלמה. כל אלה ועוד ככל שנספיק. בצוות התוכנית היום ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק, משה מושקוביץ, טכנאי שידור, אני איציק יושע. בגל של אלימות נגד טרנסג'נדרים בארצות הברית נרצחו השנה לפחות 18 נשים טרנסג'נדריות, רובן נשים לא לבנות. הרציחות שהראו במהלך 10 החודשים האחרונים זרעו בהלה בקרב הקהילה הטרנסית בארצות הברית, וארגון הבריאות האמריקני הגדיר את הגל כמגפה. אנחנו מפוחדים יותר מאי פעם, אבל גם חזקים מאי פעם, כך אמרה לניו יורק טיימס מריה מור, פעילה בארגון משפטי של הקהילה הטרנסית בניו אורלינס. עוד מדווחים ארגוני הקהילה בארצות הברית כי ב-2018 נרצחו במדינה 26 טרנסג'נדרים. למרות הירידה במספר מקרי הרצח המסתמנת, פעילים להטבים ציינו כי מקרי הרצח הרבים מצביעים על חולשה בולטת של הקהילה הטרנסית, שרבים ורבות מתוכה הם קורבנות לעוני ולאלימות. עוד בארצות הברית, צ'נינג סמית, תלמיד בן 16 ממנצ'סטר, טנסי, שם קץ לחייו בשבוע שעבר לאחר שחבר חשף את דבר היותו ביסקסואל ברשתות החברתיות. משפחתו של הצעיר תובעת כי תיפתח לאלתר חקירה לאיתור האחראים לחשיפה. הוא הושפל לחלוטין, אמר אחיו של צ'נינג. אחיו הבכור אמר לכתבים בטנסי, צ'נינג שם קץ לחייו כי לא יכול היה לעמוד בחשיפה ולחזור ללימודים בבית הספר. בפוסט אחרון שפרסם באינסטגרם כתב סמית, אני באמת שונא את זה שאני לא יכול לסמוך על אף אחד, כי אלה ששמחתי עליהם התגלו כזיוף. זוועה. וגם זה בארצות הברית. סדרת הילדים של דיסני, מלחמת הכוכבים התנגדות, היא התוכנית הראשונה ביקום, יקום מלחמת הכוכבים, שבה מחכבות שתי דמויות להטביות. ביום שני האחרון, ערב עלייתה לשידור של העונה השנייה, אולפני דיסני אישרו כי הדמויות המצוירות אורקה ופליקס הן בעצם זוג זכרים. הם לגמרי זוג הומואים ואנחנו גאים בכך, אמר ג'סטין רידג', אחד ממפיקי התוכנית. עבור מעריצי הסדרה, זוגיותם של אורקה ופליקס לא הייתה בגדר הפתעה מי יודע מה, ורמזים לקשר ביניהם נזרעו בעת ביקורם המשותף של השניים בבית אמו של פליקס בפרקים האחרונים של העונה הקודמת. הייצוגים הלהט"בים בסרטי דיסני הם חלק מעדכוני האג'נדה של ענקית הקולנוע שמקפידה לשלב יותר ויותר דמויות קוויריות בסרטיה. ועד כאן חדשות.
חלון גאווה עם איציק יושע.
אנחנו עם האייטם הפותח שלנו, איך לסביות מביאות ילדים לעולם, תחת הכותרת המזמינה הזאת, יתקיים ביום ראשון, 27 באוקטובר, ערב בהשתתפות גינקולוגית ומטופלת לסבית שלה. ביחד הן ינסו לשתף את הקהל בענייניות, אך גם בהומור, חייבים לומר, בכל השאלות והסוגיות הכרוכות בהבאת ילדים למערכת יחסים, שבה לא מעורב גבר, לפחות לא בגופו. דוקטור עדי רכס היא רופאה בכירה במחלקה הגינקולוגית בבית החולים איכילוב בתל אביב, ועובדת ביחידה להפריה חוץ גופית ובמכון הגנטי, והיא איתנו כדי לספר על מה מעסיק את מי שתוהה איך לסביות מביאות ילדים לעולם. שלום דוקטור עדי רכס.
שלום וברכה.
נספר רק ששותפתך להרצאה תהיה מאיה קוסבר, שהביאה לעולם ילד עם בת הזוג שלה ובליווי רפואי שלך.
נכון.
באיזה שלב של ההחלטה להיכנס להיריון מגיעות אלייך לסביות כזוגות וכיחידניות?
בעצם נשים לסביות וגם יחידניות מגיעות יותר מוקדם מזוגות הטרוסקסואלים, שהרבה פעמים פשוט מגיעים ישר כבר בהיריון, כי הן מגיעות בשלבים של ההכנה, של המחשבות לפני, של הבדיקות שצריך לעשות תרם הכניסה להיריון, ושל התהיות לגבי איך בעצם מתארגנים על זרע מתאים ופוטנציאלי.
אנחנו מן הסתם מתייחסים לתרומת זרע, כן?
גם תרומת זרע וגם אפשר בכל מיני הסכמי הורות כאלה ואחרים, ועדיין זה מצריך איזשהו גינקולוג שיעשה את השידוך באמצע אם מדובר בתהליך של הזרע.
כן, אז בואי באמת נדבר על התפקיד שלך כבר בשלב הראשון הזה. מה הם מתייעצות איתך או אומרות אנחנו רוצות כך ואת מתאימה את הטיפול? איך קורית הדינמיקה הזאת?
זה נורא תלוי בנשים או בזוגות, חלקן עושות את השיעורי בית כבר לפני שהן מגיעות אליי, כי זה משהו היום שהוא כבר זמין וידוע ומוכר, אבל אם שואלים אותי או אם באים להתייעץ איתי בתחילה, אז זה מתחלק בעצם לשניים. חלק שהוא החלק של כל אישה לפני כל הריון, שצריכה לבדוק באמת מבחינת הבריאות שלה, שאין לה סכרת טרום הריונית, ושהיא חוסנה לאדמת, ושמבחינת הבריאות הפיזית שלה הכל בסדר. והחלק השני...
איזה עוד בדיקות מחויבות המציאות לנשים שנכנסות, שבדרכן להיכנס להיריון?
אז יש רשימה של בדיקות, רוצים לראות שהיא לא חלתה לאחרונה במחלה שנקראת CMV, שאז היא צריכה להימנע מלהיכנס להיריון במחלת הנשיקה, כי היא יכולה בעצם להדביק את העובר, וזה יכול לעשות כל מיני מומים. בודקים סוכר, בודקים רמת ברזל, אולי צריכה לקחת תוספות של ברזל לפני ההיריון. בודקים בעצם שהמצב של הגוף הוא טוב, כדי לאפשר את המקסימום הבריאות לעובר שעתיד להיות ברחמה.
בוא ניקח מקרה של זוג לסביות שמגיעות אלייך. יש בדיקות שגם בת הזוג שלא נכנסת להיריון צריכה לעבור, או ש...
אם מדובר בהליך שהוא הליך זוגי וזה קורה הרבה פעמים במגירה יש את המחשבה העתידית שאולי גם בת הזוג השנייה תהיה מתישהו בהיריון,
לפעמים אפילו מאותו תורם.
בדיוק, ופה היתרון באמת של זוגות לסביות שהן יכולות להירות מאותו התורם, ואז ההמלצה העיקרית, חוץ מאשר אותן בדיקות בריאותיות כלליות שכדאי לעשות כהכנה, זה לבצע גם בדיקות סקר גנטיות לשתי בנות הזוג, כדי בעצם לוודא שיש התאמה של שתיהן עם התורם הפוטנציאלי. היום בישראל יש הקפדה מאוד גדולה לנושא הזה, כדי בעצם להקטין את הסיכוי למינימום ללידה של ילדים עם מחלות תורשתיות, שהאישה לא יודעת שהיא נשאית אליהן, אבל בשילוב לפעמים איזושהי נשאות שקטה גם אצלה וגם אצל התורם, יכול להיוולד ילד עם מחלה, ואפשר למנוע את זה מראש עם בדיקות מתאימות.
קרה לך בקליניקה שגילית חוסר התאמה ונמנעת מלגשת להמשך ההיריון?
קרה שנשים גילו שהן נשאיות, ואז ההמלצה הייתה לחפש תורם שמתאים להם ושהוא לא נוסע. קרה לי מצבים שבהם אישה, היא לא הייתה נשאית, בעצם נולד ילד או ילדה, ואז הבת הזוג רצתה להירות, אבל אז הסתבר שהיא נשאית למשהו, שבדיעבד התורם היה נוסע, והיא הייתה צריכה נאלצה בעצם להחליף לתורם אחר, כי אחרת זה נהיה מאוד מאוד מורכב מבחינת מניעת מחלות.
וכך
אם זה מראש, זה עדיף.
כן, וכך הם ויתרו על החלום שהילדים יהיו לפחות אחים ביולוגית, גם מעבר לאותם אחים לאותו בית. לו היית צריכה לדרג מהי השאלה או הסוגיה שהכי מעניינת את המטופלות שלך בבואן לבחור את התורם, מהי השאלה שהכי מעסיקה אותם או הכי מעניינת אותם? אני מניח שיש כמה וכמה.
אז זה נורא תלוי, זה נורא תלוי בנשים. יש נשים שמאוד מסתקרנות מיהו, מה הוא, איך הוא נראה, מה הוא עושה, מה הוא לומד, הוא חשב וכו'. בארץ התורמים הם תורמים אנונימיים. אז המידע שיש הוא מאוד מאוד תמציתי. סטודנט גבוה, בלונדיני, אשכנזי, חובב כלבים, מנגן בקלרינט.
זה המקסימום שאפשר לדעת.
זה בערך פחות או יותר מה שמקבלים.
שואלים על מוצא, על עדה?
שואלים על מוצא ועדה שיש לזה חשיבות, אחד, לבדיקות הסקר הגנטיות, ושתיים, יש נשים שמעדיפות מבחינת המראה, שיהיה דומה לי או שיהיה דומה לבת זוג, ולכן יעדיפו מוצא א' או ב'. לי כגנטיקאית יש לזה חשיבות מבחינת הסקר הגנטי, של מחלות שיותר נפוצות במוצאים מסוימים.
כן, תמיד יש צורך בטיפולים בהורמונים לקראת הכניסה להיריון?
לא, ממש לא, אבל צריך לדעת מתי הביוץ. כי אם נעשה הזרעה ביום אקראי במהלך החודש, אז הסיכוי להיריון הוא קטן, אבל אם אנחנו יודעים מתי אישה מבייצת, והביוץ יכול להיות ביוץ ספונטני, ההזרעה צריכה להיות ביממה סביב הביוץ. אחרת פשוט אנחנו מבזבזים את הזמן.
כן, מכיוון שמדובר ב... באנשים, אני מניח שתהליך שהוא כל כך רגשי, כל כך אמוציונלי, מספק כל מיני רגעים לפעמים קשים, אבל בטח יש גם רגעים כלילים יותר בתהליך הזה של הבחירה. את יכולה להיזכר באחד כזה?
יש הרבה קטעים, יש קטעים מרגשים, יש לי זוגות שאני מאפשרת לפעמים לנשים, לבת זוג, לעזור עם התהליך של ההזרעה, שזה תמיד נורא נורא מרגש.
לא, 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 בואי נעצור, פה
תקצי. אני לא עושרת בפרטים הטכניים.
לא בטכניים, אבל מה, היא נכנסת לחדר הטיפולים בזמן שמתבצע תהליך ההזרעה?
כן, אני חושבת שזה... שזה מאוד מרגש. אבל שוב, זה
בהסכמה.
אבל עד כאן לרדיו, אולי.
כן. אולי, יש לנו עוד זמן קצר, אבל בואי תנסי במשפט או שניים להסביר את ההבדל בין IVF, הפריה חוץ גופית, לבין הזרעה.
בהזרעה מתזמנים מתי הביוץ, ובעצם שמים את הזרע בתוך חלל הרחם של האישה, והזרע פוגש את הביצית בגוף האישה בתוך החצוצרה. ב-IVF בעצם אנחנו מוציאים החוצה את הביציות, המפגש עם הזרע והביצית מתבצע במעבדה שלנו, ואז אנחנו מחזירים לתוך הרחם עובר שכבר קיים, ביצית שהופרטה בדרך כלל ביום 3 או 5 לחיים העוברים, ואז העובר רק מתיישב ברחם. ההליך של ה-IVF הוא יותר פולשני, כי הוא בעצם מצריך פעולה.
גם שאיבה וגם החזרה.
בדיוק.
כן. דוקטור אדיר יחס, אני מזמין ביחד איתך שוב את מאזיננו לבוא להרצאה שלכם. הבטחנו שיהיה גם מצחיק, אבל המצחיקה לא פה, אז...
המצחיק, הרבה מאוד מצחיק, והרבה סיפורים אישיים, שאת הסיפורים האישיים... מאיה תספר, כי אני
מנועה מלעצות
את זה, אבל באמת יש הרבה צחוקים.
כן, וגם
רדיו.
יפה, אז זה יהיה ביום ראשון, אמרנו, 27 באוקטובר. איפה בדיוק?
במרפאתה של דוקטור גופן. רות גופן.
תודה רבה לך, דוקטור רכס, ובהצלחה עם כל ההריונות.
תודה, להתראות.
להתראות. חלון גאווה, עם איציק יושע. השיח סביב הלגיטימציה המתרחבת לזהויות מגדריות מגוונות חושף בעצם מציאות חדשה שאנחנו צועדים לתוכה עם לא מעט סימני שאלה, אבל עם המון תקווה, אני הייתי אומר כך. ככל שהשיח הזה מעמיק, אנחנו נחשפים יותר ויותר לנערים ולנערות ואפילו ילדים וילדות, ממש בגילים צעירים יחסית, שמבטאים בכל צלול את היותם בעצם לחודים בגוף שאיננו מבטא את ההוויה ואת החוויה המגדרית שלהם. הייתי אומר גוף שאפילו קורא תיגר על יציבותם הרגשית והנפשית. יותר ויותר הורים גם מוצאים את עצמם מתמודדים עם טלטלות רגשיות, חברתיות, בריאותיות, סביב המסע הזה לשינוי מגדרי שהם עוברים ביחד עם ילדיהם. לאחרונה, קבוצת אימהות, לבנות ולבנים טרנסיות וטרנסים, חברה לכדי הקמת קבוצת התייחסות, והן קוראות לעצמן ברית הלוויות. ברעיון לגל אוחובסקי במאקו הן פרסו לא מעט מהקשיים בהתמודדות עם השינויים ועם התגובות מצד החברה הקרובה וגם מצד החברה הפחות קרובה, נאמר זאת כך. אופרית מצ'סי, אמו של לירון, היא חברה בברית הלוויות הזאת וגם כתבה את הספר תמיד רציתי בת שיצא בהוצאת מדיה 10. זה ספר שמתאר את המסע שהיא, אופרית ובני משפחתה עוברים עם לירון, שנולד כביתה של אופרית. שלום אופרית.
שלום.
תודה שאת מצטרפת אלינו.
תודה לכם.
מתי הרגשתם שאתם צריכות לפעול בעצם כקבוצה?
האמת שאתה כאילו רק קצת קדימה, אני לקבוצה הזאת הצטרפתי אחרי הרבה זמן שעברתי תהליך לבד עם לירון.
הבנתי. אז אוקיי, אנחנו נחזור לעניין הקבוצה בהמשך. אולי באמת נתחיל כשתספרי לנו מה עובר עלייך מהיום שבו הבנת שתצטרכי להיפרד בעצם מדמות הבת שגידלת.
האמת שניסיתי מאוד להתעקש ולחשוב שזה משהו רגעי, משהו חולף.
בין כמה לירון היום, רק שנשים את המאזינים שלנו?
היום לירון בן 19 וחצי.
וכשהוא בא אלייך עם הצערה הזאת?
אז זהו, שזה לא בדיוק כשהוא בא עם הצערה, הוא עשה כל מיני מהלכים לפני זה, שהמהלכים האלה פשוט אישרו לי שזה טומבוי, כמו תמיד. לא חשבתי שזה הולך למשהו קיצוני כזה, וגם לא הכרתי משהו כזה לפני זה. ופשוט ראיתי את כל השינויים אחד אחרי השני.
איך הגבת להם בזמן אמת?
כשהוא רצה להסתפר שזה הדבר הכי טראומטי בשבילי היה, אז ניסיתי לדחוק את זה, כאילו אוקיי, שמעתי שהוא רוצה להסתפר, רצה שאני אבוא איתו ביחד, הדחקתי את זה, ואחרי שהוא התעקש וכבר לא הייתה לי ברירה, אחרי 16 שנה עם שיער בלונדיני ארוך, עזרתי אומץ ולקחתי אותו, כי ראיתי שזה לא ירפה.
למה השיער נראה לך דרמה?
כי השיער זה היה אישיו כזה, זה היה הסמל שמייצג אותו, והוא אף פעם לא רצה להסתפר. אז כשפתאום הוא החליט שהוא רוצה להסתפר, זה היה נראה לי, לא יודעת, משהו מופרך, משהו רגעי, אז ניסיתי ש יעבור קצת זמן כדי לראות אם הוא מתחרט, אבל הוא היה מאוד, הוא כבר ידע את הצעדים שהוא הולך לעשות, אני עוד לא ידעתי אותם.
איך הסברת לו את ההימנעות שלך, את הדחייה, את ה...
אמרתי לו שאוקיי, הוא אוהב נשים, לפי מה שנוכחתי לדעת במשך הזמן, אז למה הוא צריך להיות את דמות הגברית במערכת הזוגיות והזוגית הזאת, וכל פעם ניסיתי למנוע בדיבורים כל מיני תהליכים שהוא רצה לרוץ קדימה איתם.
מתי הבנת שבעצם את צריכה להתמסר לתהליך ולא לפעול או להגיב נגדו?
האמת שהוא עשה איזשהו מעשה ש קצת קיצוני, שהוא כבר פשוט לא יכל להתמודד עם העניין הזה, שנכון, אנחנו איתו, אנחנו לא נגדו, אבל עדיין אנחנו לא מבינים אותו. אז הוא פשוט מרוב יורו שהוא חתך לעצמו עם חתכים, עם סכין גילוח את החזה. כשמצאתי אותו בשלב הזה הייתי באלם, כאילו לא ידעתי מה לעשות, וחשבתי שצריך לקחת, וגם קיבלתי ייעוץ לקחת אותו למקום, לבית חולים, למיון פסיכיאטרי כדי לבדוק מסוכנות, ושם בעצם הסבירו לי, הפסיכיאטר הסביר לי לאחר שיחה מעמיקה איתו ואיתנו ביחד, שהוא בריא בנפשו והכל בסדר, וזה מצוקה שבאה כדי, כי הוא כבר לא ידע איך, מה לעשות כדי להסביר לנו את המצב הזה, שהוא נולד בגוף הלא נכון. ושם בעצם חלה התפנית, ושם בעצם גם אני וגם אבא שלו הבנו שאנחנו צריכים לתמוך בו וללכת איתו יד ביד, למרות שיש לנו את הקושי הזה, אבל הקושי שלו הוא הרבה יותר גדול משלנו.
מתי החלטת לכתוב? אמרתי שכתבת את הספר תמיד רציתי בת. מתי החלטת שאת רוצה גם לתעד ולדווח על החוויות שעברות אליך?
זהו, בשלב הזה של התקופה הזאת, בין המעשה הקיצוני שהוא עשה כביכול, הרגשתי שאין לי כל כך עם מי לדבר, שלא מבינים אותי. זאת אומרת שמה שאחרים מבינים זה מה שאני הבנתי בהתחלה, ועדיין מנסה להקל את מה שאני רואה, והחלטתי להוציא את הכל לדף, כאילו לשפוך, והתחלתי לכתוב את כל התהליכים שעברנו מההתחלה, מהרגע שהוא אמר לי שהוא רוצה להסתפר, וממש את כל השלבים תיעדתי בספר בתור אימא.
אז בואי באמת נשמע, ביקשתי ממיכל הסולין שלנו לקרוא לנו קטע מהספר שלך, נשמע אותה ונמשיך בתיאור שלך.
גם לי לא היה קל לאור ההחלטה והצורך ליטול הורמונים לכל החיים. בכלל לא רציתי שיהיה בן. רציתי בכל מאודי שלירון תישאר הנערה יפת התואר שלי, בעלת הגוף הנשי המאמם והשיער הגולש. אבל עדיין, מי אני שאמנע ממנו את ההזדמנות לחיות במגדר שאליו הוא משתייך? למה אני צריכה להיות מסוכסכת איתו ולמנוע ממנו את משהו באמת? יש המון הורים שלא מקבלים את ילדיהם כמו שהם, והילדים נאלצים לעזוב את הבית ולהיות לבדם בעולם ללא תמיכת הורים, ללא הבנה, ללא קבלה או אהבה ללא תנאי. לכל התובנות הללו הגעתי עם הזמן, בפגישות עם פסיכולוג שמתעסק בנושא מגדר. הוא הסביר מהי בעצם דיספוריה מגדרית, שאלה מצבי הדחק והמצוקה שמרגישים גברים ונשים, ואנשים בעלי זהויות מגדר אחרות, כאשר המגדר שאליו הם שויכו בלידתם, אינו משקף את חוויית המגדר שלהם. או במילים פשוטות יותר, כאשר אדם נולד בגוף של בן, והוא בעצם כל כולה בת, או ההפך, אדם נולד בגוף של בת, והוא כל כולו בן.
אופרית מצ'ס, אמו של לירון, איתנו בשיחה, זה היה קטע מתוך הספר שלך שכתבת, תמיד רציתי בת. מהקטע ששמע...
איזה משפט שמאוד חשוב לי, יש איזה משפט שמאוד חשוב לי להגיד, שלירון אמר לי, שהמשפט הזה מלווה אותי מאז ועד היום, אל תחשבי על בת שהפסדת, תחשבי על בן מאושר שהרווח.
צודק. הקשבתי שוב לקטע שמיכל קראה, ויש שם במשפטים האלה הרבה תשובות בעצם, דברים שכבר איבדת ושמעת אנשים מדברים והגעת לאיזה שהם הבנות עם עצמך. רציתי לשאול אותך בהקשר הזה, מה היה יותר קשה? השאלות שאת שאלת את עצמך, האשמות אולי שהרגשת לאורך הדרך, או השאלות הפולשניות שהגיעו מאנשים בסביבה, והגיעו כאלה?
האמת שהשאלות הפולשניות... בשאלה עכשיו שאתה שואל, הן פחות רלוונטיות, יותר היה קשה לי השאלות שאני שאלתי את עצמי, כי אחרי שכבר הייתי מוכנה ומודעת ועברתי את השלבים האלה של הקבלה, אז כבר הייתי מוכנה גם לשאלות הפולשניות, ופשוט מה שבחרתי לא לענות, מה שהוא חודרני מדי, אז לא עניתי. אבל יותר היה לי קשה השאלות ששאלתי את עצמי, והשאלות
תוכלי לשתף אותנו בחלק מהן?
שאלות ששאלתי את עצמי, זה אולי אני קשורה איכשהו להחלטה הזאת, במסגרת החיים שהוא חווה. זה עוד לפני שידעתי שזה משהו שהוא מולד ומשהו שבא מבפנים.
וזה עוד לפני שהפנמת את המשפט של לירון. נכון, אל תחשבי על בת שהפסדת אלא על בן מאושר שהרווחת.
נכון.
יש עוד שאלות שהיו קשות לך?
השאלות שהיו לי קשות זה מה יהיה הלאה? איך נתמודד עם זה? איך הסביבה יראו אותנו אחרי השינוי הזה? איך אני, איזה הסברים אני צריך לתת לסביבה? לא של שאלות ששואלים אותי, הסברים בלי שאלות, כאילו, פתאום יוצא מהבניין נער במקום נערה, כאילו, זה שאלה, כאילו, זה, היה לי תקופה של מבוכה, שגם לא העליתי שום תמונות לפייסבוק, בכל שלב התהליך הזה, כי פשוט הייתי נבוכה שכל פעם הייתי משוויצה בלירון בתקופה שחשבתי שהיא בת, והיה תקופה של אלם שלי שהייתי צריכה להקל, ואז לא העליתי שום תמונה לפייסבוק.
ומה הייתה הפעם הראשונה שבה העלית תמונה של לירון אחרי השינוי המגדרי?
אחרי שכבר אני הצלחתי לראות אותו בתור בן, שזו תקופה שלקח לי זמן, אבל כשהרגשתי שאני כבר רואה אותו בתור בן, כבר הייתי חופשייה והעליתי והתגעיתי אפילו, וקיבלתי מחמאות. ברגע שאני שידרתי לסביבה את העוצמה שלי ואת הכוח שלי, שזה בא מהכתיבה של הספר למשל, שזה בא מהצילומים של הסדרה, שבא, כאילו, באו לצלם.
הסדרה, את מתכוונת לטרנסקידס.
לטרנסקידס, כן. השתתפנו בסדרת טרנסקידס, שזה היה כמו סוג של טיפול פסיכולוגי שעברנו. כי הם באים לבית, לצלם סיטואציה, אז במקום שהוא יישב בחדר שלו ויחשוב על מר גורלו, או על איך הוא עושה את השינוי, ושאני יישב בחדר שלי ויחשוב למה זה קרה לי, אז פשוט זה הציב לנו עובדה, אתם צריכים לדבר, כאילו... ישבנו בסלון ופתחנו ודיברנו, ואז עלו שאלות ממני והסברים ממנו, וככה לאט לאט למדתי להבין את זה ולקבל
באמצעות הסדרה. כן. החוויות שלך, את, כמו שאמרנו, חולקת אותן עם הקהל, עם הציבור, בספר שכתבת, אבל את גם יוצאת בהרצאות, נכון?
כן, התחלתי במסע של הרצאות לספר את הסיפור שלנו, בתור אמא שחוותה מין סיטואציה כזאת שהיא לא צפויה, איך מתמודדים, זה מלווה במצגת עם תמונות מהעבר, כמובן בהסכמת לירון. לירון גם שותף איתי להרצאות, הוא מגיע איתי, הוא עונה על שאלות. מאוד חשוב לנו להעביר לקהל, גם לכאלה שנמצאים בתוך תהליך, גם כאלה שלפני תהליך.
אז רציתי לשאול אותך, האם מגיעים אליך כאלה הורים וילדים שהם בתחילת הדרך הם מבקשים עצות או המלצות?
הרבה פונים אליי, גם בהרצאות עצמם, אחרי ההרצאה, וגם שולחים לי הרבה הודעות בפייסבוק, בוואטסאפ, כי אני מפרסמת את הטלפון שלי ואני שמחה לעזור להורים כאלה. ורוצים לשמוע ממני איך זה התחיל אצלי, כדי לעשות מין השוואה כזאת, לראות אם זה סיטואציות דומות. והיום אני הרבה יותר חכמה ממה שהייתי אז בעניין הזה, בנושא הזה.
אז זה מקרב אותנו באמת לשאלה הבאה שלי, וזה יהיה לקראת סיום השיחה שלנו. הזכרנו כמובן שאת חברה בקבוצה ברית הלוויות. מה הרציונל שעמד מאחורי הקמת הקבוצה הזאת? הרגשתם שאתם חייבות לתמוך זו בזו, או חייבות להפיץ את הניסיון שלכם לאלה שעדיין חוששים?
זה גם וגם, אבל יש בחורה מאוד מקסימה שהיא מנהלת את הקבוצה, שיכולה לתת פרטים יותר מדויקים. מה שאני יכולה לספר, ששם מצאתי את המקום שלי לדבר בלי לפחד, לשתף בלי לפחד, ולשמוע מאחרות דברים דומים, ולעבור את החוויות המשותפות האלה ביחד.
ברית הלוויות, אופרית מצ'ס, אמו של לירון, אין לי מילים להודות לך על השיחה המרגשת הזאת,
ותודה רבה.
ותהיו מגדלור ואור להרבה הורים וילדים שעוברים שינויים מגדריים. תודה רבה ושנה טובה.
תודה רבה ושנה טובה.
להתראות.
חלון ואהבה עם איציק יושע.
סטריט פרנדלי הוא פודקאסט להטאבי שיושק ממש הערב באירוע שכך חגיגי בתל אביב, על פי הצהרת הכוונות של מיכאל רוס, יוזם הפודקאסט. הפורמט נועד להנגיש בעצם ולהאיר היסטוריה להטאבית עולמית. שלום למיכאל רוס.
שלום שלום, היי איציק.
למי שלא ממש מבין את הפורמט, אולי תסביר מהו הפודקאסט סטריט פרנדלי.
מהו הפודקאסט, אוקיי. בעצם הרעיון הוא על ידי השמעה ושמע, בעצם להנגיש מידע למי שלאו דווקא מכיר כל כך את הקהילה הגאה, את התרבות, את ההיסטוריה שלה ואת המחקרים השונים שקשורים, ולמי שלא ירוץ עכשיו לקרוא מחקר אקדמי לדוגמה. אז בעצם רוב המרואיינים אצלנו הם חוקרים וחוקרות מהקהילה הגאה שהמחקר שלהם עוסק בקהילה הגאה, או אנשים שמאוד בולטים בעשייה שלהם.
תן לי דוגמה למישהו שהופיע בפודקאסט הראשון, השני.
זה כל ההפתעות.
דוגמה.
אז בעצם הערב, באירוע שאנחנו נעשה, באירוע השקה שגם יהיה בו קהל, אני מראיין את אבי סופר, שהוא מוותיקי הקהילה ו... היה גם יושב ראש האגודה, הוא נקרא לאגודה, ופעיל במשך הרבה שנים. יושב ראש. ובנוסף, ראיינתי כבר מספר חוקרים, לדוגמה גילי הרטל, מחוג ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן, שהמחקרים שלה בין היתר עסקו בנושאים של תיירות גאה. אנחנו מדברים שם על הנושא הזה.
כשיצאת לדרך עם הרעיון של הפודקאסט הזה, הרגשת שיש חוסר או מין כשל שוק של בתכנים מהסוג הזה?
כן, לחלוטין. א', זה מגיע מאיזשהו אולי אפילו סגירת מעגל ותיקון אישי, שכשאני בתור נער, שזה כולה לפני 10 שנים, אז, ואני גדלתי בנעריה, והמידע לא היה כל כך נגיש, ולמזלי הייתי גיק כזה של מחשבים, והייתי קורא הרבה, אז היה את זה, אבל גם היום אני רואה שיש לא מעט ערכים, שגם בוויקיפדיה, בשפה העברית, אין עליהם מידע.
תן לי דוגמה.
לדוגמה ווגינג, שזה ריקוד קווירי שהתפתח בארצות הברית בשנות ה-60, לדמיוטים שחורים ולטינו. השיר של מדונה ווג, לדוגמה, שכל כך כל כך מפורסם, הוא בעצם מבוסס על תרבות להטאבית, על התרבות הזו של הווגינג. ואין על כך
ערך. שמה היה בה?
וואו. מה היה בתרבות הזו? אני חובב מאוד 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 גדול של התרבות הזו. בעצם היו שם נשכים.
כאילו, הכוונה שלי, מה עושה אותה להטאבית?
בתרבות הזו, בעצם...
בווגינג, כן.
הווגינג, שפת הריקוד שם, בעצם, דוגמת תנועות הידיים, מבטאות הרבה אלמנטים של מאבק של מיעוטים בתוך הקהילה, אל מול ההגמוניה, נגיד, אל מול הסטרייטים, אל מול האלטרונורמטיביות. לדוגמה, יש המון עניין של hands performance, זה נקרא כיפופי ידיים, שזה מגיע ממקום של כשגבר הולך, הוא מכופף את היד ואומרים לו, אל תעשה ככה, כי הומואים עושים ככה. זה בכוונה חלק משפת הריקוד. אז יהיה לנו לדוגמה גם פרק על ווגינג. אנחנו ננסה גם להראות את זה מהצד המחקרי. מצד שני, כן, לראיין מישהו שיודע ללמד ווגינג. השאיפה שלי היא גם לתת לזה זוויות בינלאומיות. כלומר, לראיין אנשים שהם לא רק מהארץ, ובעצם גם למצוא את הנקודות שמשותפות לתרבות ולקהילה הלהט"בית, גם בישראל וגם מחוצה לה.
איפה בעצם אפשר למצוא את הפודקאסט הזה? אפשר יהיה למצוא, אני מניח שזה ממחר בטח, לא?
כן, הוא בעצם עולה כבר הערב, אפשר למצוא את זה בפייסבוק, אני פשוט נקרא מיכאל רוס, אפשר למצוא את זה שם, וזה יהיה זמין בספוטיפיי ובאייטיונס ובכל אפליקציית פודקאסטים אפשרית. מה שמיוחד בפודקאסט הזה זה שבעצם שהוא גם הוא עולה בווידאו, זו אחת ההפתעות להערב, כלומר אני כן רוצה באיזשהו שלב גם להכניס מצלמה ובעצם לצלם את המרואיינים. כרגע בווידאו יהיו ממש ככה כמה נגיעות קטנות, ומי יודע, אולי נהפוך את זה גם לאיזושהי סדרת רשת, אבל ככה הפרקים הם כרגע נגישים בגרסת סאונד, והם מתחילים להיות נגישים בווידאו.
באיזו תדירות ישודרו הפרקים? אגב, מה אורכו של כל פרק?
אז זהו, וואו, זו שאלה מאוד טובה. בעצם האורך
מנסה,
של כל
אתה
פרק...
אני מנסה, אתה יודע.
אתה יודע את העבודה. אז תראה, כל פרק הוא בעצם, בסך הכל ההקלטה היא 25 דקות. כל פרק יש לו נושא מאוד 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 מסוים. למה 25 דקות בתוך המקום של להנגיש? זאת אומרת, מבחינת קהל היעד, אני רואה בפודקאסט שאני משיק, כאיזשהו כלי למידע גם בעבור הקהילה להט"ב, אבל גם בעבור הורים של, בהמשך לשיחה שרק הייתה לכם מקודם,
כן,
גם הורה יוכל למצוא, בדיוק יוכל למצוא את המידע באופן נגיש, ולכן זה גם כל כך קצר והקצב הוא מאוד מהיר.
סטרייט פרנדלי, הפודקאסט חדש של מיכאל רוס, הערב ההשקה, הוא מהערב בעצם באוויר, בעמוד הפייסבוק של מיכאל רוס, אתם תוכלו למצוא אותו. בהצלחה.
תודה רבה.
להתראות.
ביי ביי.
חלון גאווה עם איציק יושע.
שהלא הוא רק עוד לא, אולי הוא או, אולי הוא בו.
ואה אומרת לו כל כך בכן, שהוא נשמע לי עוד יותר מזמין מכן.
כשאה אומרת לו, אני כבר לא יודע, בולבל הוא משתגע, כשאת אומרת לו. כי אם אומר היא לא רוצה ממש, אולי מחר תכריזי הוא חלש. זה גבר זה, זה סתם קטין, שומע לו ומאמין. אם אלך אולי תאמרי חבל, אם אשאר אולי תגידי מנובל.
שיח התקינות הפוליטית חולל מהפכה גם בשירים שנכתבים בעברית, וכשדן אלמגור כתב כשאת אומרת לו למה את מתכוונת, איש לא חשב שהשיר הזה יהפוך בערוב ימיו לסמל השוביניסטיות, סמל לאפליית נשים ולהחפצה שלהן. לזכותו של דן אלמגור יאמר שכאשר השיר הזה נכנס גם לפסק דין של בית המשפט העליון שדן במשפט האונס הידוע בקיבוץ שומרת, דן אלמגור מהר והוסיף לשיר המקורי עוד בית שמבהיר בדיוק מהו לא, פשוט לא, בכל שלב. ונאמר גם שהשיר הזה מצטרף לעוד עשרות שירים שהנציחו בעצם גישות לא מחמיאות לנשים, אם ככה נתבטא במינוריות. ועכשיו, שלוש נשים, אומניות, טרנסיות, אספו את כל השירים הישראלים האלה לכדי מופע אחד שנקרא "לא נגענו". היוזמת והכותבת של המופע היא מיכל אקרמן, הבמאי הוא אסף שלמה, ומשתתפות בו טלין אבו חנה, ליה בר-לב, ובקרוב תמצא מחליפה גם ליאוז לוי שפרשה אחרי החזרה הגנרלית, ולכן אנחנו אומרים עכשיו שלום לטלין אבו חנה.
שלום, שלום.
ושלום גם לאסף שלמה במאי המופע.
שלום, שלום.
נתחיל עם הגברת. טלין, נזכיר למי שעוד צריך שאת הזוכה בתחרות מיס טרנס לשנת 2016, את היית בין המועמדות הסופיות בתחרות מלכת היופי בשנה שעברה, וכמובן מאחורייך החשיפה הגדולה באח הגדול. אחרי החוויה של החזרות והייתה גנרלית ביום שישי, את מרגישה שזה כיוון חדש, זמרת בקריירה שלך?
את האמת שכל הזמן הקריירה שלי הייתי פתוחה לעוד דברים חדשים שאני אחווה, אבל אני חיה במה, אני אישת במה, אני אישת של תיאטרון, של
תיאטרון, כן.
אני רגדנית, אני באה ממחול, אז סוג של הבית שלי, זה לא כל כך היה לי מוזר להשתתף במחזמר הזה. זה רק יעצים, חוויה מהממת, ואני חושבת שהפרויקט הזה וכל מה שמביא מהשראה ומתוכן זה דבר כל כך חשוב, כי לדעתי, ואני חושבת שזה מה שזה, שזה היסטוריה לעולם שלנו, ששלוש נשים טרנסיות, נשים מבחירה, עומדות על הבמה בתיאטרון, בסוזן דלל, שרות, רוקדות ומעברות סיפור ומסר שהוא כל כך חשוב על קבלה, ומסר של 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 נשית ונראות נשית, מאיפה שהיינו ואיפה אנחנו נמצאות היום.
עוד מעט ניכנס לזה באמת יותר. רציתי לשאול אותך, כמה מהשירים הצעירה, כמה מהשירים הכרת לפני שהתחלתם לעבוד על המופע?
וואי, את האמת שאני לא הכרתי בכלל. אני בא ממגדר שהוא ערבי, אני ערבי הנוצריה, למי שלא מכיר.
כן.
זה שירים שאני לא הכרתי. יש כמה שירים שהכרתי במופע, כמו טוי, שירי...
טוי, לא חוכמה, טוי, נו, זה מלפני רגע.
צלצרית חדד וכמה שירים. אבל רוב השירים באמת אני לא הכרתי, ואת האמת שוב, טעתי. נורא, ויש גם מלא שירים שבכיתי ששמעתי את המסר של השירים, כמו שהשיר שדיברת עליו שאת אומרת לא למה את מתכוונת, אני פשוט בכיתי ברגע שהתחלנו להתאמן על זה, כי זה יזה אותי, ובכלל...
אבל הוא עשה תיקון שם דן אלמגור, והוא כתב בית חדש לא פחות יפה מקודמה. אני רוצה לפנות...
בצורה מאוד 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 יפה, וחד משמעית וחלקה,
אני רוצה לפנות לאסף שלמה במאי המופע. אמרנו קודם שזה בעצם רעיון של מיכל אקרמן, נכון? איך באמת בחרתם את השירים?
האמת שזה היה מסע, מסע ממש מסע בין ערמות של שירים, שחלק מהשירים אתה בכלל מזיז הצידה, כי אתה אומר לעצמך בסדר, אין פה שום דבר, אני שמעתי את השיר הזה עשרות פעמים, ואז את השנייה קורה ואתה אומר...
תן לי דוגמה לשיר כזה ששרת אותו שנים, ופתאום כשנדרשת לטקסט אמרת וואו.
אני יכול להגיד לך שבעצם כל שירי הילדות, באתי לתת בכלל דוגמה אחרת, אבל בכלל כל שירי הילדות, שהקנו לנו איזשהם ערכים של איך צריך להתנהג, של אם זה הילדה הכי יפה בגן, שאת כל כך יפה, את לא יכולה להיות עצובה, כי היא יפה.
נכון.
או...
את יפה?
אתה יודע... מה?
נכון, את יפה, אז מה את עצובה?
מה את עצובה? בדיוק, מה חסר לך בחיים? פרח נתתי לנורית, שנורית לקחה את התפוח והלכה לשחק עם ילד אחר שהן מוצגות כבנות רעות, ואתה ילד, דני גיבור, אתה צריך להיות קשוח, אסור לך לפקוט. אמא אמרה לי, דני, ילדי הוא גיבור נבון, ילדי לא יזכה אף פעם כפתי קטון. אתה לא תזכה, אתה גיבור. אז כל הדברים האלה בעצם יקנו לנו איזה שמערכים, מה זה אישה, מה זה גבר, ואז אנחנו מגיעים לשירים ששרים בלקות צבאיות, אתה יודע, באיזה כיף לנו, שרים את נערות ופרחים, אמא אין טעם לשקוט ובכלל, נערים ופרחות שייכים לחייל. לא יודע אם שרתי עם המילים ממש הנכונות, אבל אתה מבין את
המילים.
פרחים ונערות.
ונועדו לחייל.
כן.
נועדו לחייל.
הנה, טלי מתקנת אותך, תראה לאן הגענו. אני רוצה לשאול אותך על הבחירה, שהרעיון הוא פנטסטי, לקחת באמת את השירים, ובלי לגעת, לא נגעתם בטקסטים, השארתם אותם כמו שהם, אבל הצגתם, הערתם אותם בעצם במערומיהם השוביניסטיים, הפוגעניים, המחפיצים של נשים. איך נפלה הבחירה לקחת דווקא שלוש נשים טרנסיות, ולא, וכאלה שעשו את המעבר, ולא נשים שנולדו כנקבות?
שמה, מיכל ואני שנינו מתעסקים בחומרים שאנחנו רוצים נשים ולשים אותם על השולחן החברתי של המדינה הזאת. מיכל לרוב לוקחת בעצם את הדגל האנשי, המאבק האישה בעצם. וכשתוך כדי שיח אלינו את הרעיון לקחת בעצם נשים טרנסיות שבמקביל למאבק הפרטי שלהם להיות, אתה יודע, כאילו להקשים את עצמם, אוקיי? הם בסוף הם רוצות להסתכל על אותה אישה שהם בעצם ראו כל הזמן, אבל שככה היא תראה גם מבחוץ, ובעצם הדבר הזה שהם כל כך בעצם הולכות לקראתו, הוא בעצמו מנהל מאבק עתיק יומין על מעמדה של האישה. אז חשבנו שדווקא הוא תוביל את המאבק הזה, יוביל את המאבק הזה, וזה יהיה הרבה יותר עם כוח, כי הם כל הזמן בסוג של מאבק. איך שלא נהפוך את זה?
נכון.
והם נשים יותר מכל אישה שאנחנו מכירים.
ליאוז, אם יש מסר אחד שאת יכולה או חושבת שהמופע הזה צריך להעביר, מה הוא בעינייך?
תלין.
מה, איך קראתי לך?
ליאוז
לא משתתפת.
נכון. כן, מה השאלה
הייתה? השאלה שלי, אם יש מסר אחד שלמדת או את רוצה להעביר בעקבות העבודה ללא נגענו, מהו אותו המסר? תלין?
כן.
את נעלמת לנו, את יכולה לשנות מיקום? תלין?
לא.
עכשיו שומעים, תישארי איפה שאת.
כן, אני אומרת שהמסר דרך המחזק הזה זה להגיד פשוט שאנחנו כאן, ואנחנו כאן כדי לשחרר, לראות את הכישרון שלנו ואת הקיום שלנו ואת מי שאנחנו, ושאנחנו שוות בדיוק כמו נשים ביולוגיות, ולא משנה אם זה אישה מבחירה או אישה ביולוגית, זאת אישה בסופו של דבר, וזה דווקא שאנחנו מעבירות את זה, זה הרבה יותר מעצים, וזה גם נותן סוג של טוויסט כזה, שהרבה יותר נותן מבט חדש להסתכלות של הקהילה שלנו.
יפה, אז אנחנו באמת עם המסר והקריאה הזאת כמעט נסיים. אסף, אני רוצה לשאול אותך, איפה אפשר יהיה לראות את המופע? ומתי?
אז ממש, כן, ממש להתעדכן בימים הקרובים, אנחנו נפרסם תאריך חדש, תאריך הבכורה שלנו. עד עכשיו עשינו הרצה מול קהל חי, ועכשיו זהו, אנחנו יוצאים את זה החוצה. אז ממש 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 בקרוב, אנחנו נוכל לראות גם את תלין המאממת
תלין מדהימה.
אתה בעצמך תשתגיע.
אני הייתי בגנרלית. השתגעת כבר.
נו, אז בכלל. אז אני רק רוצה לציין, חשוב לציין שאת היצירות עשיתי בשיתוף עם עדי פז, הכיאוגרפית המאממת שלנו, ואור סלע המוזיקאי שלנו, ואת היצירה שלה, וליאוז, אז תודה לכולם.
יפה, לא נגענו מופע שכולו, מה אני אומר לכם, כיף, פשוט כיף צרוף, חפשו אותו בקרוב עם התאריכים החדשים של המופעים הראשונים, אנחנו יכולים באמת להתגאות במופע החשוב הזה בעיניי. תלין אבו חנה, אסף שלמה,
תודה
רבה לכם, ובהצלחה להתראות.
ביי ביי.
חלון גאווה עם איציק יושע.
13 ראשי ארגונים של קהילת הלהט"ב חזרו השבוע מביקור היכרות עם דמויות בקונגרס האמריקני ועם נציגים יהודי של ארגונים יהודיים, חלקם בעלי השפעה וידועים, ובין הארגונים שיוצגו בביקור, בנוסף לנציג האגודה למען הלהט"ב, היו גם נציגים של תהילה, שזה ארגון הורים ללהט"בים, בת קול, ארגון של לסביות דתיות, חברותא להומואים דתיים, מעברים של הקהילה הטרנסית, איגי, ארגון הנוער, חושן, מועדון הספורט ועוד ארגונים. ואת האגודה למען הלהט"ב ייצג אוהד חיזקי, שהוא סמנכ"ל האגודה, והוא איתנו עכשיו כדי להביא לנו רשמים מהמסע. שלום אוהד.
אהלן.
מי יזם את המסע הזה?
זו משלחת שאנחנו כבר עובדים עליה למעלה משנה. מי שיזם את המשלחת זה האגודה ביחד עם ארגון שותף שלנו שנקרא Wider Bridge, זה ארגון יהודי להט"בי אמריקאי. וזה מתוך איזשהו רצון לקרר ככה בין שתי הזירות, היהודית, הלהט"בית, האמריקאית, ולייצר שותפויות יותר משמעותיות.
אני שינמחתי אותך, אתה לא סמנכ"ל, אתה מנכ"ל האגודה.
אבל זה לא נורא חשוב, מה זה כותרות, עזוב אותך.
אם ליאור מתקן אותי, אני מתקן באוויר. מה באמת היו המטרות או היעדים שהצבתי לכם, הצבתם לעצמכם לקראת הביקור הזה?
אני אגיד שבכלל לאורך הרבה מאוד שנים יש תרבות של משלחות שמגיעות לישראל, של בעיקר של יהודים, אבל ככה לבוא לכאן ולראות את ישראל. ובשנים האחרונות יש איזושהי תפיסה שלא כל הידע היהודי ישראלי נמצא כאן, שיש הרבה מאוד חוכמה גם במקומות אחרים, ומתוך אותו תפיסה חשבנו שיהיה נכון לייצר משלחת מכאן שנוסעת לארצות הברית, גם ללמוד יותר את האתגרים של הקהילה היהודית בארצות הברית, וגם להבין לעומק את המצב של המאבק הלהט"בי בארצות הברית, ואת הסיטואציות שהן נמצאות שם, ובאמת גילו כל מיני דברים שהם מאוד דומים, תהליכים שקורים גם בפוליטיקה הישראלית ואמריקאית, גם בתהליכים של הקהילה הלהט"בית, היהודית, זה היה מאוד מעניין.
מהדברים שלמדת או נפגשת בהם שם, מה יכול להיות מיושם בפעילות של האגודה או של הארגונים שהשתתפו במסע הזה?
אני חושב שקודם כל הבנו שהצורך בשותפות הוא הרבה יותר גדול ומשמעותי, גם בינינו בתוך הקהילה פה בישראל, אבל גם עם ארגונים בחוץ, שהזירה האמריקאית היא זירה מאוד משמעותית וחשובה, ושאנחנו צריכים לא רק להתייחס אליה כאל אופציית גיוס משאבים ותרומות, אלא גם כמקור של ידע ושותפות אנושית שיכולה לרתום ולתרום הרבה מאוד, וזה משהו שלא תמיד מובן פה בישראל. אנחנו חושבים ככה על ארצות הברית יותר כאל ארנק גדול שאפשר לגייס ממנו כסף, אבל יש פה גם הרבה מאוד הזדמנויות לייצר חיבורים משמעותיים ואמיתיים, ובכלל המאבק של זכויות אדם הוא משהו שהוא חוצה יבשות, ושנדרש פה דווקא איזשהו תוכנית משותפת ועבודה משותפת, וזה משהו שיותר ויותר ככה התעמק בתוך המסע הזה.
כן, נפגשתם בזרמים או מגמות שלא הכרתם במאבק הלהט"בי בארצות הברית, שאנחנו כישראלים אולי פטורים ממנו?
השיח על זהויות שהוא גם פה נוכח בישראל, אבל אתה יודע, כל מרחב גיאוגרפי מייצר מורכבויות אחרות, אז השיח הלטיני השחור פוגש עכשיו ככה בעוצמות מאוד משמעותיות גם את הקהילה היהודית וגם את הקהילה הלהט"בית בארצות הברית, אפילו ברמה כזו שיש שיח על הוספה של עוד שני צבעים מדגל הגאווה, כי דגל הגאווה לא כולם מזדהים איתו, ויש איזשהו רצון להוסיף פס שחור ופס חום, לאפשר לכל הגוונים בחברה בארצות הברית להזדהות עם, 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 עם הסמל הזה.
וזה משהו שפה בארץ... מה אתה מרגיש כלפי הצעה כזו?
אני מרגיש שמצד אחד יש בה הרבה מאוד רגישות וככה... קריאה נכונה של המציאות בשטח, ומצד שני השיח על הזהויות הוא אין לו סוף. זאת אומרת, בעוד 5 שנים יהיה צורך לייצג עוד קבוצה ועוד זהות ועוד, אז יש פה איזשהו בלנס שצריך לקחת...
בוא נעצור עם השישה וכל היתר שהצטרפו.
לא, אני חושב שאנחנו צריכים למצוא פרקטיקות אחרות, לייצר הזדהות, ולא בכך כל פעם להוסיף עוד אות או עוד ייצוג כזה או אחר, אבל זה שיח מורכב, אני חושב שאנחנו נתייחס אליו בצורה רגישה, ואני חושב שזה היה כרגע הדרך שלהם לפתור את זה.
יפה. אז אני מניח שיהיה המשך למפגשים שנוצרו שם גם בפעילות של הארגונים בארץ. הספקת לראות משהו מהמופע הזה שדיברנו עליו עכשיו ולא נגענו? זה מופע שירים של שלוש טרנסיות חמודות ביותר שמעלות שירים ישראלים שיש בהם גם החפצה וגם שירים על הטרדה מינית ושירים של העצמה נשית. מופע חמוד ביותר, אני ממליץ לך עוד לראות אותו, לך ולמאזינים שלנו. ואני רוצה להיפרד ממך א' ולאחל לך שנה טובה ולכל הארגונים הלהט"בים, שתהיה לנו שנה הרבה יותר טובה מזאת שהייתה, ותמסור לכל החברים את הברכות האלה. אנחנו ניפרד, תודה רבה אוהד.
בבקשה.
ניפרד עם ולס להגנת הצומח, גם הוא לקוח מתוך המופע לא נגענו. שיר שנשמע כשיר טבע, אבל בעצם מספר את החוויה של מי שנוגעים בה בלי שהיא רוצה. כאן מסתיימת עוד תוכנית של חלון גאווה. תודה רבה לליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית. תודה רבה למשה מושקוביץ, טכנאי השידור. עוד חלון גאווה ביום חמישי הבא. אני איציק יושע, להתראות.
ברדוגרות בסלע, אילנות נבירים נשמרים לחוד, איילות נבהלות מסתכלות בשלט בו כתוב בפירוש שאסור לצוד.
רק עליי עוד שמו שלט מסביב הליקות. Yeah.